ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף קוף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע קוף א' עמוד א', אפשר לספור 21 שורות מלמעלה. דיבור מתחיל מהמשנה ולא בלעות. ראינו רשימה של, של נשים שעליהם בין היתר כתוב שאין להם בלעות. ראינו על מי שמתחתן עם, עם שנייה לריות או אילונית או ממענת, אין להם בלעות. ורשי על המשנה פירש, אלו הם בגדים או שחקי בגדים. הנשים אלו הכניסו לנישואים בגדים והבעל לבש אותם ונשחקו עם הזמן. בפירוק הנישואים האלו, הנשים האלו לא לוקחות איתם הבלעות. עמלי רב הונא בר חייא לרב כהנא, אמרת לן משמי דשמואל, אתה אמרת בשמו של שמואל לא שנו, מה שהמשנה אומרת שבלעות אין להן אלא נכסי מלוג. אלו הם נכסים שהאישה הכניסה לנישואין ולא רשמו אותם בתוך הכתובה, לא הערך של מתוך הכתובה. ו על נכסי מלוג אנחנו אומרים שלבעל יש זכות בפירות, אבל הגוף שייך לאישה. אבל ממשיך גם נכסי צאן ברזל, למשל בלעות של נכסי צאן ברזל, אית לה נכסי צאן ברזל, אלו הם נכסים שהיא הכניסה לנישואין אבל רשמו אותם את השווי שלהם בכתובה, ואם ה והבעל לוקח אחריות עליהם. אם הם עולים בערכם אז הבעל יכול להרוויח, אבל אם הם יורדים בערכם הבעל צריך לפצות. הווי בא רב פאפה אהי, עכשיו שמענו בשמו של שמואל שיש חילוק בין בלעות של נכסי מלוג לנכסי צאן ברזל. איזו מן הנשים נאמר הדברים האלו? יש בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה צורת מה שאנחנו קוראים הרגש, שלבי בירור על איזו אישה אמר רב כהנא לא שנה לנכסי מלוג שאין לה בלעות אבל נכסי צאן ברזל איתלה. אז עכשיו אנחנו יכולים לזכור גם השורות הבאות ממעוף הציפור. מה הבלטנו? ממענת, אחר כך אילונית ואחר כך שנייה. שואלת הגמרא, הרב פאפה שאל על איזו מן הנשים ראינו את החלוקה הזאת. אי למה הממענת, אותה קטנה שהתחתנה דרך אמא או אחיה, אי דאיתנו, אם הם קיימים הבלעות, אידי ואידי שקלה, היא תיקח אותם. אין לנו סיבה לקנוס, להטיל כנס עליה, להפסיד אותה. והיא דלת נהו, כמו כגון שעבדו אידי ואידי לא שקלה. בין נכסי מלוג, בין של צאן ברזל. אנחנו נסתכל ברשי, ממול, דיבור מתחיל אידי ואידי, כשמדובר בממענת, בין נכסי מלוג, בין דצון ברזל, לטלה, שיכול לומר, שלי הוצאתי, שהרי ברשות בית דין נסעתיה, וכשהוציאנה, אחזור מה שקיבלתי עליי בכתובה. ובנכסי מלוג נמי, אף על פי שלא ברשות הוציאם, מי הוא יכול לומר, אין לי להחזירן עד שאגרשנה, שמה תמות בחיי וירשנה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אלא האילונית. מתי שייך החלוקה בין נכסי צאן ברזל לנכסי מלוג. אי דאיתנהו, אם הבגדים, הבלעות האלו קיימים, אי דיווידי שקלה, היא תיקח, בין אם מדובר בנכסי צאן ברזל, נכסי מלוג, היא תיקח אותם. הרי במקרה כזה הוא מוציאה, הוא מגרש אותה מדעתו. ואי דלתנהו, ממשיך הגמרא, איפכה מבעלה, היה צריך להיות ההפך, נכסי מלוג ברשותה קיימי, נכסי מלוג הוא לא היה צריך ללבוש אותם, אית לה, זה מה שהיא צריכה לקבל, נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה קיימי, הרי הוא קיבל עליהם אחריות, לת לה. אנחנו נסתכל ברשי על זה. דיבור מתחיל, אי דאיתנהו, אידי ואידי שקלה, בעניין אילונית, שהרי הוא מוציאה מדעת. ואי דלתנהו, ומפני שלא היה לו להעלות בדעתו שמה תמצא אילונית, אתה פוטרו, כלל שזה מקח טעות, אם באת לחלוק בהם, לעשות חלוקה בין נכסי צאן ברזל ונכסי מלוג, איפכא מבעלי נכסי מלוג, דברשותה קיימי, שלא היה לו לבלותן וללובשן, איתלה, אי סבירה לך, אילה לגלימה, קרנה הווה, אם מדובר שהיא הכניסה לנישואין בגד, זה נחשב קרן, ואין לו לחלות את הקרן. נכסי צאן ברזל, שהוא קיבל עליו אחריותן, ברשות הוציאן. אז אין לה, אין מה לה לקבל. אז אנחנו נמשיך בגמרא שלב שלישי, אלא השנייה. הוא התחתן עם איסור ערווה דרבנן, שנקרא שנייה. וכנסו רבנן לדידה בדידי ולדידי בדידה, והטילו הרבנן כנס, כלומר מן הדין, אומר רשי, היה צריך להיות ההפך, ואנחנו נסתכל ברשי, וכנסו רבנן, כלומר מדינה איפכה מבעלי, אלא חכמים הפכו את הדבר לעקור מהן תורת נישואין, כנסו אותה ממה שהיה ראוי לגבות משלו, ומה הניהו? מענה מתיים ומזונות, ובלעות לנכסי מלוג שהוציא שלו ברשות. ואז אנחנו אומרים, זה מה ששמואל אמר בתחילת הסוגיה, שהיא תפסיד מנכסי מלוג. כלומר, היא הייתה מצפה לקבל את הבלעות של נכסי מלוג שהוא הוציא שלו ברשות, ואנחנו הסברנו את זה מקודם שלא היה לו לבלותן וללובשן, אבל אנחנו קונסים אותה. ממשיך רשי, ולדידי בדידה, ואותו קנסו במה שהיה ראוי לו משל הבלעות ונכסי צאן ברזל שהוציא ברשות, היה לו רשות ללובשן ולבלותן, הרי הוא קיבל עליהם אחריות, ובזה הוא ייכנס עם קוף, הוא נכנוס אותו. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב סימי בר אשי, שמע מינה מדרב כהנה, רב כהנה הוא זה שציטט מקודם את שמואל, אז אנחנו לומדים ממנו, ורשי אומר, שמע מינה מדרב כהנה, דאמר שנייה, אין לה בלעות דנכסי מלוג, ותאמה משום דקנסו רבנן לדידה בדידי, כאילו היא תפסיד במה שהייתה צריכה לקבל, האישה כשרה גובה אותן ממנו, ואף אגב דלא יתנהו, היא רשאית לגבות את הבגדים האלו למרות שהם נשחקו. אז זה מה שנקרא עכשיו בגמרא. שמע מינה מדרב כהנה, אילה לגלימה, אישה שהכניסה לנישואין גלימה ונוסיף בנכסי מלוג. קרנה אבי, הבגד נחשב קרן, ואמרנו פעמים רבות שבנכסי מלוג אסור לשחוק את הקרן, רק אדם מותר להנות מהפירות של נכסי מלוג, אבל לא מהקרן. אז אנחנו לומדים ממה שרב כהנה הסביר מקודם בשמו של שמואל, שאם היא הכניסה, מדובר באישה קשרה שהכניסה גלימה לנישואין, דינו כקרן ולא מכסי לבעזילה דבלי, ואין לו לבעל ללבוש אותם עד שהם מתבלים. אז מה כן עושים במקרה כזה? אז רשי מסביר, קרנה הווה, וקיים לאישה להימחר ולקח בו קרקע, והוא אוכל פירות. זה מה שמותר לבעל. ולא אמרינן לבישתה הן הן פירותיה, ונכסי בה ונזף שיתכסה בהם ללבוש אותם עד שיתבלו. הגמרא ממשיכה, חזרה לגמרא, ואמר רב נחמן פירה הווה. רב נחמן אמר שההפך, שלבישת הבגדים שהיא מכניסה נחשב כפירות, זה בדיוק דלו כמו רב כהנה. עונה הגמרא, דרב נחמן פליגה, באמת הם חוקים בנקודה הזאת. אין להן כתובה, אותן שלושת הנשים שהזכרנו מקודם, אין להם כתובה. אמר שמואל, לא שנו מה שנאמר שאין להם כתובה, אלא מנה 200, דהיינו עיקר הכתובה, אבל תוספת יש להן. אולי זה נשמע מן אירוניה או מירים גבה, אבל רשי כותב, אבל תוספת יש לה דמתנה באלמה יעבלה בחיבת ביעה. ממשיך הגמר ואומר, תניה נמי אחי, נשים שאמרו חכמים אין להם כתובה, כגון הממענת וחברותיה, אין להן מנה 200, אבל תוספת יש להן. נשים שאמרו חכמים יוצאות שלא בטובה, כגון עוברת על דת וחברותיה, אין להן תוספת, וכל שכן מנה 200. אנחנו נסכל ברשי, עוברת על דת בפרק המדיר, למדנו עליהם בפרק שביעי, וחברותיה, מה זה כולל? נמצאו עליה נדרים או מומין, והמקללת יולדיו בפניו, כל הדוגמאות האלו עסקנו בהם בעבר. אז כל אלו אין להם לא כתובה ולא תוספת. ממשיך הגמרא, והיוצאת משום שם רע, כאילו שזינתה, ונוטלת מה שלפניה ויוצא. מה זאת אומרת? היא לוקחת הנכסי מלוג. מסיילי לרב עונה, דאמר רב עונה, זינתה, לא הפסידה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בלעותיה קיימין. אלו שהם קיימים, היא לא הפסיד אותם. תני תנא כמי לרב נחמן, זינתה, הפסידה בלעותיה קיימים. אמר לי, רב נחמן בשומעו את המקור הזה, הוא שואל, אם היא זינתה כליה מזנאי, תני לא הפסידה בלעותיה קיימים. אמר, זה גישה ראשונה להתמודדות עם המקור שאומר שהפסידה, ורב נחמן שחולק. יש כאן גישה אחרת. אמר רבא בר חנן, רבי יוחנן, זו דברי רבי מנחם סתימתא. מה שכתוב זינתה הפסידה בלעותיה קיימין, זה שיטה תנאים, אבל חכמים אומרים זינתה לא הפסידה בלעותיה קיימין. זה בשונה מרב נחמן שמר יש לשנות את הגרסה, תשמור על הגרסה, זינתה הפסידה בלעותיה קיימין, אבל זה דברי רבי מנחם, שיש הרבה מקורות תנאים שהם מי שלו, אבל שמו לא מוזכר, הם נקראים סתם, כמו סתם משנה, סתם ברייתא, וזה דוגמה אחת לכך. ממשיך הגמרא, אם מתחילה נעשה, כך ראינו במשנה בתו קוף עמוד ב', אם אדם נעשה אותה לשם אילונית, אז יש לה כתובה. כל מה שאמרנו שאין לה כתובה, זה במקרה שהוא לא ידע שהיא אילונית ומתגלה אחר כך שהיא כך, אז מכך טעות הוא, ולכן אין לה כתובה. אבל אומר המשנה שאם הוא הכיר שזו מצבה, והוא אחר כך מגרש אותה, יש לה כתובה. כעת אנחנו רואים משולש סביב רב הונא, ועוד כמה שורות רב יהודה, בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו, מחלוקת רב הונא ורב יהודה, בכהן גדול שהכניס אלמנה, ולא הכיר בה שהיא אלמנה, האם יש לה כתובה? פס הכפול יופיע אחר כך, נתייחס אליו בהמשך. אומר הגמרא, אמר רב הונא, אילונית, אנחנו נשווה בין אילונית לאלמנה בשורות הבאות. אילונית, אישה ואינה אישה. פעמים היא כאשתו, פעמים אינה כאשתו. אלמנה, אלמנה כוונה אלמנה לכהן גדול, אישה גמורה. וכאן הגמרא מפרטת. אילונית, אישה ואינה אישה, הכיר בה שהיא אילונית, ובכל זאת התחתן איתה, יש לה כתובה. לא הכיר בה, אין לה כתובה. אלמנה, אישה גמורה, בין הכיר בה, בין לא הכיר בה, יש לה כתובה. ורב יהודה אומר, אחת זו ואחת זו, בין אם מדובר באילונית, או אלמנה, אישה ואינה אישה, הכיר בה, יש לה כתובה, לא הכיר בה, אין לה כתובה. מטבעי, אנחנו עומדים בפני קושיה על רב הונא. כנסה בחזקת שהיא כן, ונמצאת שהיא כן, יש לה כתובה. מה זאת אומרת כנסה בחזקת שהיא כן? הודיעו לו שהיא אלמנה. ונמצא שהיא באמת אמנה. אם הוא מגרש אותה, הוא משלם לה כתובה. אפשר לדייק. הסתמה, אין לה כתובה. רשי, הסתמה, הווילי לא הכיר בה. ומדיוק זה שאנחנו אומרים, לא הכיר בה, אין לה כתובה, זה לא כמו רב הונא. כי רב הונא אמר, בעניין אלמנה, בין לא הכיר בה, יש לה כתובה, וכאן אומרים לא. הגמרא דוחה. לא תימא, סתמא, אין לה כתובה, אלא אימא, יש לדייק בצורה אחרת. כנסה בחזקת שאינה כן, ונמצאת שהיא כן, הוא הכניס אותה בחזקת שאינה כן, כלומר שבדעה שהיא לא נתקדשה לאדם מעולם, ונמצא שהיא הטעה אותו, אין לה כתובה. אז במצב כזה שמדובר בהטעיה, אין לה כתובה, אבל סתמה, כלומר לא הכיר בה, מהי? אית לה. זה כמו רב הונא שאמר בין לא הכיר בה יש לה כתובה. רשי כותב, אבל סתמה שלא התנה אימה, ומיהו לא הכיר בה יש לה. הגמרא שואלת, עד איתני, אם זה נכון, אז עד שאתה מלמד בחזקת שהיא כן ונמצאת שהיא כן יש לה כתובה, לשמינן סתמה שמה יש לה כתובה, וכל שכן זה עוד יותר פשוט. במילים אחרות, תלמד אותי החידוש היותר גדול, והמקרה שכן כבר שנוי הוא עוד יותר פשוט. ועוד תני כנסה בידוע ונמצא בידוע יש לה כתובה. אם הוא הכניס אותה בידוע שהיא אמנה ונמצא את כך, אז יש לה כתובה. כנסה סתם אין לה כתובה, וזה נגד רבונה, תיובתה דרבונה. אז מה ניתן לומר כעת לשמו של רבונה? אני במכוון לא אומר כאילו להצדיק את רבונה או לתרץ רבונה, אלא מה ניתן לומר כעת לשמו של רבונה. אז הגמר מסבירה, רבונה מתניתין עת עיתי. לפי רבונה, המשנה, הניסוח או הסגנון המשנה, זה מה שהטעה אותו. הוא סבר, רבונה חשב, מדי כמפליג באילונית ולא כמפליג באלמנה. המשנה חילקה בעניין אילונית. מתי אומרים שלאילונית אין לה כתובה? בזמן שהוא לא הכיר בה. אבל אם הוא הכיר בה, אז יש לה כתובה. החלוקה הזאת נאמר באילונית ולא נאמר באלמנה. אז הוא חשב, מכלל באלמנה אפילו בסתם מנה מעיד לה. אז זה נתן בסיס לאבונה לחשוב שבקשר אלמנה, גם בסתמה, כלומר שלא הכיר בה, בכל זאת יש לה כתובה ולא היא. כי קטן היא לה לאלמנה, כשהמשנה הזכיר אלמנה, וכתב המשנה שיש לה כתובה, הפלוקתא דאילונית קאי. הבסיס מה שהמשנה חילקה בנוגע לאילונית. מה שהיא כותב, הפלוקת דאילונית קאי, לאחר שחילק באילונית, הוא פירש, הכיר בה יש לה כתובה, שנאה, לימדה, שנאה לאלמנה אצלה, וכמר אף אלמנה נמי שהכיר בה, ונסע לשם אלמנה, יש לה כתובה. ובכך זכינו לסיים פרק ה-11 של מסכת טובות, פרק אלמנה ניזונת, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק 12, פרק הנושא את האישה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו הנושא אישה ולה בת, כלומר בת מנישואים קודמים. כלומר, או נקרא עוד פעם, הנושא אישה ולה בת שהיה לה מאיש אחר, ופסק אמה לזון את ביתה 5 שנים. נדגיש, כמובן, זה מדובר פה על בת של אשתו, זו אינה ביתו של הבעל הנוכחי. המשנה, הנושא את האישה, ופסקה אמו, היא, האישה, הגיעה להסכם עם בעלה, כדי שיזון את ביתה 5 שנים. אותה בת שהיה לה מאיש אחר. חייב לזונה 5 שנים. הבעל החדש חייב להזין אותה במשך 5 שנים. ניסית לאחר. אותה אם ניסית, התגרשה ממנו, מאותו בעל, והתחתן עם מה שבשבילה זה נקרא גבר שלישי. ופסקה אמו כדי שיזון את ביתה 5 שנים, חייב לזונה 5 שנים. יש אצלנו בגמות המסומנות סוגריים, וסיינו בכוכבית. למה? כתבנו אצל הכוכבית, מטרת הסוגריים ליצור רצף של המקרים של מזונות הבת. בתוך הסוגריים מובא דברים בעניין שני הבעלים של האם, ומה שלא יכולים לומר. אז אם אנחנו נדלג מקודם על הסוגריים, אנחנו מגיעים לשורה שלישית בשורות הרחבות. ניסית, כלומר הבת הזאת ניסית, הבת שכבר סיכמו בעלי אימה לזון אותה. עכשיו הבת הזאת ניסית, הבעל נותן לה מזונות, והן אותם בעלים קודמים של אימה נותנים לה דמי מזונות. נחזור לסוגריים. אחרי שלמדנו על כך שאם האימה, האם של אותה בת התחתנה עם חוץ מאביה עם גבר שלישי, זאת אומרת אחרי התפרדות מהאבא שלה, התחתנה עם גבר ראשון, היא פסקה עמו שהוא יזון את הבת במשך 5 שנים, התגרשה ממנו והתחתנה עם גבר נוסף, ושוב פעם פסקה עמו שיזון את הבת במשך 5 שנים. אומר המשנה, לא יאמר הראשון שהם כבר איננה איתו, וכשתבוא אצלי הזונה, אלא מוליך לה מזונותיה למקום שאימה. וכן לא יאמרו שניהם, הרי אנו זנין אותה כאחד. הרי על כמה בני אדם מדובר, זה בת אחת. אלא אחד זנה, אחד יספק לה מזונות ממש, ואחד נותן לה דמי מזונות. הסיפור בהמשכים, ניסית, הבת הזאת עכשיו היא עצמה ניסית לגבר, הבעל נותן לה מזונות, והן נותנים לה דמי מזונות. אז היא מקבלת מחוץ למזונות שהיא תאכל בפועל מבעלה, משני בעלי אימה היא תקבל תקציבים כל אחד בנפרד. אלו דמי מזונות. מתו אותם בעלים, בעלי אימה, מתו. בנותיהן, הבנות הביולוגיים של אותם גברים, ניזונות מנכסים בני חורים. הם תסתפקו מקרקעות שהשאירו אבותיהן. והיא, הבת הזאת שדיברנו עליו מתחילת המשנה, ניזונת מנכסים משועבדים. כלומר, יש לה עליהן שטר שמזכה אותה בדמי מזונות. ולכן אלו שקנו מהבעלים האלו אחרי שהאימא שלה ניסית, הם הקרקעות האלו הם משועבדים לבת, בפני שהיא כבעלת חוב, בזה שהיא מחזיקה שטר שאומר שהיא זכאית לקבל מזונות למשך 5 שנים, יש לה תביעה נגדם אם לא נמצאים קרקעות עדיין או כבר ברשות הבעלים של אמא. הפיקחים היו כותבים, בעלים שעומדים להתחתן עם אישה שיש לה בת, אם הם פיקחים, היו כותבים, על מנת שיזון את ביתי 5 שנים, כל זמן שאת אמי, שאת האמא של אותה בת, את אמי. אז ולא אם אמות או תמותי או אגרשך, כמו שרש"י מציין. בשוליים יש לנו נושא, וכך כתבנו, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, באחד שמסר שטר בפני עידים שכתוב בו, אני חייב לך מנה, ואין בו חתימת יד, האם זה מחייבו לשלם? יהיו מעוינים בשבועות הבאות, הם שלבי בירור היכי דמיה, מה מדובר. הגמרא, איתמר, האומר לחברו, חייב אני לך מנה, אני חייב לך 100 שקלים. רבי יוחנן אמר חייב, רבי יוחנן אמר פטור. היכי דמי, אי דאמר להו, אם הדובר אמר, אתם עדיי, מה הייתה עם הדרש לקיש תקפתר? רשי כותב, אתם עדיי, שאני מודה לו. ממשיך הגמרא, אי דלא אמר להו, אתם עדיי, My time at Rabbi Yochanan deka mechayev. Rashi kotev, my time at Rabbi Yochanan ha kaima lan hatam besanedrin. וצריך שיומר אתם עדי, כדי שאדם יתחייב צריכים את האמרה הזאת. אם הוא לא אמר, אז זה שהוא אמר אני חייב לך זה לא תקף. לעולם דלא כאמר לו אתם עדי, והכה במה יסקינן. ומה מדובר? יש כאן מחלוקת רבי יוחנן בן לקיש, דאמר לי חייב אני לך מנה בשטר. רבי יוחנן אמר חייב. אלימה, לשון חוזק, חזק, אלימה מילתא דשטרה, מאחר שהוא מסר לו אותו שמחייב מנה, הואיל שהוא מסר את השטר בפני עדים, אלימה מילתא דשטר, כמן דאמר לו אתם עדי, אתם עדים דמי. זו דעתו של רבי יוחנן. ריש לקיש אמר פטור, לא אלימה מילתא דשטר. עכשיו רשי מוסיף פרטים שכל אחד מכם בטח היו שואלים עליו, והנה ברשי, הכי גר סינן, לעולם דלא אמר לו אתם עדי, ואחר במה יסקין בשטר, שמסר לו שטר בפנינו, וכתוב בו, באופן מילולי כתוב, אני חייב לך מנה. ואף על פי שכתב ידו הוא, הואיל ולא חתם, פטור. וזה מה שריש לקיש אמר. והד אתנן הוציא עליו תו ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורים. אז יש כאן דוגמה אחרת שבן אדם מתחייב. כגון שחתם בו אני פלוני לביתי מנה מפלוני. כדי מוכח בפרק הישנית שניתר מלה, תאמר ביי, הגמרא שם אמרה לכתוב, כי אם אנחנו רוצים לקיים את החתימות, לזהות את החתימות, לכתוב חתימת ידי החספה, שאותו שצריכים לאשר את החתימה, אומרים לו תחתום על חתיכת חרס, אבל המגילתא לא. מה איתה, למה לא על קלף? דילמה משכח לי, אולי מישהו אחר ימצא את הקלף, ותן הוציא עליו כתב ידו וכו'. על מה? בחתימת ידי כמיירי. אבל הכה, הנושא שלנו בסוגיה שלנו כעת, הכי כתב לי, חייב אני לך מנה, ולא חתם בו. אז סביב הדוגמה הזאת, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ממשיך רשי ואומר, אלימה מילתא דשטרה, הואיל ובפני עדים מסר לו. אז מסירת שטר כזה, שמו לא מופיע, שמו של המתחייב לא מופיע, רק קוראים משפט, חייב אני לך מנה, וזה כתוב בשטר, והוא נמסר בנוכחות עדים. ועל זה רבי יוחנן אמר, זה חייב כי זה חזק, אלימה מילתא דשטרה, מסירת שטר בנוכחות עדים הוא דבר שמחייב. ריש לקיש אמר פטור. עכשיו סימון חדש, סימון שאנחנו מכנים הר געש, בשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו אומרים שזה מעקב, עם החלק הצער כיוון מעלה קושיה על ריש לקיש, וההפך תשובה. על ידי סימון המעקב ניתן לבחון אם ריש לקיש מצליח להצדיק עמדתו. אז אנחנו פותחים עם הסימון עם החלק הצער כיוון מעלה זה קושיה, ואחרי המהלך אנחנו מחכים לראות באיזו כיוון יסתיים המהלך של אותו סימון, וזה אנחנו נוכל לראות בדף קוף ב' עמוד א'. אנחנו ממשיכים. תנן, הנושא את האישה, הוא פסקה אמו לזון את ביתה 5 שנים, חייב לזונה 5 שנים. זה כמובן משנתנו, יש כאן התחייבות. מה אליו כי היי גבנה, שהוא כתב, אני מתחייב לזון את ביתך 5 שנים, והוא מסר את ההתחייבות הזאת לאישה בנוכחות עדים. ומה רואים? חייב לזון הזה, מחייב. אז זה קושיה על ריש לקיש. אנחנו ממשיכים לדף קוף בית עמוד א'. לא, זה לא מדובר במה ש... בסוגיה שבו אנחנו עסוקים, אלא משהו אחר, בשטרי פסיקתא וכדרב גדר. רש"י בשורה ראשונה בקוף בית עמוד א', לא, בשטרי פסיקתא. החתן והכלה פוסקים תנאים שביניהם בשני עדים, והעדים חותמים עדות גמורה. נוסיף שבכל זאת אין זו קניין שטר, זה על פי מה שאפשר לראות במפרשים. ואם תאמר אם כן, מהי למימרה? אם על זה מדובר שדברים שנכתבים בשטר ועדים חותמים, אז פשוט שזה מחייב. איצטריך, כגון דלקה קניין, אלא דברים, והשמינן כדרב גידל, דלא ברי קניין. אז יש כאן שטר, חתימת עדים, וזהו, אין קניין. למשל, קניין סודר, או קניין אחר שהיה יכול לחשב קניין, ובכל זאת, זה מחייב. מבוסס על דין של רב גידל. אמר רב גידל, אמר רב. יש כאן מחותנים, וכל אחד אומר, כמה אתה נותן לבנך, ועונה כך וכך, וכמה אתה נותן לביתך, ועונה כך וכך. עמדו וקידשו, הזוג נישאו, קנו. זה מחייב. הן הן הדברים הנקנים באמירה. מה שכתוב באמירה, הכוונה להיעדר קניין. רק שכל צד התחייב, כך וכך אני מחייב לתת. זהו, הדיבור הזה עם הקידושים בין בני הזוג מחייב. בינתיים אין קושיה על ריש לקיש, וממשיך הגמרא, תשמע, אנחנו מדברים פה על אבא של בן בכור, פדיון הבן, כתב לכהן, שאני חייב לך 5 סלעים. חייב ליתן לו 5 סלעים, ובנו אינו פדוי. אז מה אנחנו רואים? רואים שכתיבה כזאת מחייב. וזה קשה על ריש לקיש. הגמרא עונה, שני אתם. שם זה שונה, דמשועבד לי מדורייתא. אנחנו מדברים על פדיון הבן, שזה חובה מן התורה, ולכן זה מחייב. שואל אתם, יחי עמי כתב. אז למה יש צורך לכתוב? הרי עצם זה שלבן אדם נולד בן בכור, הוא חייב לבדות אותו וזהו. מה מטרת הכתיבה? תשובה, כדי לברר לו כהן שלו, ייתנו את הפדיון, את 5 עשרים לכהן אחר. שואל את הגמרא, יחי בנו עמי אינו פדוי. למה כתוב באותו מקור שזה לא מועיל לפדיון הבן? הגמרא עונה כדאולה. אמרו לה, דבר תורה בפדוי, לכי שייתן. הוא כתב שאני חייב לך 5 סלעים, בזמן שהוא ייתן לכהן את 5 סלעים, באמת הבן פדוי. ומה הייתה אם אמרו בנו אינו פדוי? למה במקרה כזה שהוא כתב לכהן שאני חייב לך 5 סלעים, זה לא עוזר. הוא חייב ליתן את 5 סלעים בנפרד מ... 5 הסלעים הנוספים שהם יהיו לשם פדיון הבן. למה? למה זה כך? אם דבר תורה הבן פדוי לכשייתן. הגמרא עונה, גזירה שמא יאמרו פודין בשטרות. בדוגמה שלנו היה שטר, אבל יש מקרה אחר לגמרי. אבא של אותו בן, אותו בכור. הלווה כספים לאנשים אחרים. אז אנשים היו חייבים לו כסף בשטר, נקרא זה שטר חוב שיש לאבא על אחר. אם אנחנו היינו אומרים שמספיק בתשלום חמשת הסלעים שהוא הזכיר אותם בכתב כאן, אנחנו היינו טועים וחושבים, אפשר לפדות בשטר, כלומר בשטר חוב, כמו שתיארנו מקודם, שטר חוב שמאפשר את האבא לגבות חוב שיש לו על מישהו אחר. עכשיו שטר כזה, שטר חוב, הוא פסול מדורייתא, וזה על פי גזירות הכתוב, על פי המקרא, ולכן אנחנו אמרנו שגם כאן זה שכתב לכהן שאני חייב לך חמש סלעים, זה מחייב, אבל החמשת הסלעים האלו שהוא ישלם לא יפדה את בנו עד שהוא ייתן חמשת סלעים נוספים. ועוד פעם, הסיבה לכך שהוא משום גזירה שמא יאמרו פודים בשטרות. השאלה שאני מפנה לכל אחד מכם, מה לגבי דינו של ריש לקיש? אז אם אנחנו עקבנו אחרי הסימנים, אנחנו פתחנו בקושיה על ריש לקיש, אבל בסופו של דבר הסימון הזה הופיע לאחרונה הפוך, החלק הצער למטה, סימן שמבחינת שקושיה על ריש לקיש אין קושיה על ריש לקיש, כי בסופו של דבר הקושיה האחרונה שראינו מהמקור בפדיון הבן תירצנו. אנחנו ממשיכים בסוגיה, ולפני כן נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא: האם מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש בעניין כתב אני חייב מענה לפלוני ומסרו בפני עדים גם מחלוקת תנאים? עכשיו אנחנו סימנו בצד הגמרא רבה עם סימון ארוך, אמר רבה, אומר הגמרא כתנאי, כלומר כל השורות הבאות עד שורה האחרונה הם דברי רבה. אז מה אומר רבה כתנאי? המחלוקת רבי ריש לקיש ורבי יוחנן כנראה מחלוקת תנאים. אני אומר כנראה כי שתי שורות מסוף הגמרא נאמר למה רבי יוחנן דאמר כרבי ישמעאל וריש לקיש דאמר כבן אנס. זה בעצם שאלה, למרות שלא כתוב פה בגמרא למה כתנאי, אבל כנראה זה הכוונה. אומר הגמרא, אנחנו מביאים כאן מקור תנאי, ערב היוצא אחר חיתום שטרות, שטר שנכתב בו חוב, כמו ובין לבא כספים משמעון, ויש ערב על כך, אבל הערב חתום אחרי חתימת העדים שבשטר. אז יש שטר אחרי תוכן השטר שמעיד על כך שאובן חייב לשמעון כך וכך כסף, חתמו עדים, ואחרי חתימת העדים, מתחת חתימת העדים כתוב פלוני ערב, ואותו מודה על כך. זה נקרא ערב שיוצא אחר חיתום שטרות. אומר המקור, גובה מנכסים בנכורים. אם הלווה לא משלם, אפשר לפנות לערב, אבל רק לנכסים שהם כעת בחזקת הערב, לא נכסים שהערב עצמו מחר אחר כך. רש"י כותב, גובה מנכסים בנכורים, המלווה הוא גובה מן הערב ולא מנכסים משועבדים. כיוון דלאחר חיתום השטר הוא, מאחר שהשם שערב מופיע אחרי העדים שבשטר, הביא לה כמלווה על פה. זה כמו מלווה על פה, והדין הידוע בקשר לגביית מלווה על פה, המלווה גובה רק מנכסים שהם ברשות הלווה, ובמקרה שלנו הערב, ולא מלקוחות, ולא מאנשים שלקחו על כך. הרי מלווה על פה אינו מפורסם, כלומר אין הדבר מפורסם שהלווה חייב כסף, רק בהלוואות שחתמו עליו עדים הדבר מתפרסם, אז אי אפשר לחייב לקוחות שקנו אחר ההלוואה לשלם את החוב. ממשיך הגמרא, מעשה בא לפני רבי שמואל ואמר גובה מנכסים בני חורין. אמר לו בן ננס, אינו גובה לא מנכסים בני חורין ולא מנכסים משועבדים. אמר לו למה? אמר לו, הרי הוא נותן סיפור, משל כזה, אומר, הרי שהיה חונק את חברו בשוק, הוא מצא חברו ואמר לו, אדם שלישי אומר לתוקף, אומר, הנח לו ואני אתן לך. לא, אתה חונק את החבר שלך בגלל חוב שהוא חייב לך, אז בא אותו אדם שלישי ואומר, תעזוב אותו, אני אשלם לך. עכשיו, פזה שומע, הנח לו ואני אתן לך, פטור, לא ממש חייב לשלם. שלא על אמונתו הלוויו. ההלווה המקורית לא היה סמך אותו עובר אורח שהציב אותו. וכמו כן, ענייננו, הערב שחתם אחר חיתום השטרות, המלווה שלווה את הכסף לא על מנת אמונת הערב הוא המלווה הלוויו. הערב הוא, איך נאמר, הוא נכנס לתמונה אחרי המעשה. למה ממשיך הגמרא רבי יוחנן שהוא דיבר על אותו כתב, אני חייב מענה לפלוני ומסר את זה בשטר בפני עדים שזה כן מחייב, אז שרבי יוחנן תאמר כרבי ישמע, רבי ישמע ראה כאן שהערב שיצא אחר חיתום שרות הוא חייב לפצות, אמנם מבני חורין אבל הוא מתחייב. וריש לקיש שחלק הרבי יוחנן שאמר פטור, תאמר כבן ננס. אז זה היה עומד, זה, המהלך הזה היה מעמיד המחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן כמחלוקת תנאים. הגמרא משיבה, אליבא דבן ננס כולי אלמה לא פליגי. הגמרא ממשיכה לעמוד ב' כי פליגי אליבא דרבי ישמעאל. לפני שנתקדם נלמד יחד רשי על זה. אליבא דבן ננס, אנחנו ברשי בקוף ב' עמוד א', לקראת סוף פירוש רשי, אליבא דבן ננס כולי אלמה לא פליגי, כלומר בה שפיר כאמרת דרבי יוחנן כרבי ישמעאל ולא כבן ננס. מה שנאמר בהתחלה שרבי יוחנן הוא כמו רבי ישמעאל, כוונה הוא כמו רבי ישמעאל ולא כבן ננס, זה נכון. דמודה רבי יוחנן דלבן ננס פטור, ולפי בן ננס המקרה שאנחנו דנים בו יהיה פטור. דעשת אומה ערב, שבננס התייחס למקרה של ערב שהופיע אחרי חיתום שטרות. המוסד של ערבות תשיבודה דאורייתא הוא, אדם בתור ערב משתבד לתשלום החוב של, של, של אותו לווה, הוא משתבד מדאורייתא, תכתיב המוסד של ערבות מוזכר בתורה, אמנם לא במסגרת תשלומי כסף, אבל המוסד בכל אופן אצל לקיחת בנימין למצרים, ויעקב אבינו לא רצה לשחרר אותו, אז שמענו יהודה אומר אנוכי אהובנו, וזה זה התחייבות מדורייתא, כי לקה עדים, אם אין עדים על כך בן ננס אמר פטור. כל שכן כי היי גוונה, המושג שלנו שהוא כתב אני חייב מנה. אז עוד פעם הגמר בנקודה הזאת אומרת שמה שנאמר שרבי יוחנן הוא כרבי ישמעאל ולא כבן ננס זה ברור. אז הגמר המשיכה לעמוד ב' ואומרת כי פליגי המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש הוא בתוך אליבא דרבי שמואל, תוך שיטת רבי שמואל, רבי שמואל שהתייחס למקרה של הערב שיצא אחר חיתום שטרות. רבי יוחנן כרבי שמואל, רבי יוחנן שדיבר על כך שאדם שכתב אני חייב מנה זה ומסר את הדבר הזה בפני עדים, זה מחייב אותו, זה תואם לרבי שמואל שאמר שאותו ערב שחתם אחר חיתום השטרות מחויב לשלם. וריש לקיש שאמר מול רבי יוחנן פטור, עד כאן לא כמו רבי ישמעאל חתם שערב שיוצא אחר חיתום שעות שהוא חייב, אלא תשייך לשיבוד הדורייתא, כמו שראינו ברש"י מקודם, שזה מושג, יש מושג של ערבות מן התורה. אז בקשר לערבות רבי ישמעאל אומר חייב, אבל הכה אדם שכתב אני חייב לך מנה לא שייך שיבוד הדורייתא, ולכן אני אומר פטור. עד כאן שיעורנו להיום.